אנחנו אחרי הפסח, ואני מבקש לפני שנחזור לשיעורים כסדרם לסיים מה שעסקנו בו בכמה שבועות בשבועות האחרונים בהגדה של פסח וביציאת מצרים. ואם צייתנו מפסח, אני מבקש לעסוק בדברים שקראנו לפני שירת הים בשביעי של פסח, בחשש שהתורה חוזרת עליו לאורך כל הדרך מהחזרה למצרים. אפשר לצאת ממצרים ולחזור אליה. ולחזור אליה, כפי שנראה עוד מעט, זה לא רק לחזור אליה פיזית, אלא לצאת ממנה ולהביא אותה איתנו. התורה עוסקת בזה במפורש בעמידה של העם לפני הים, וחוזרת על זה אחר כך בציווי למלך, במינוי המלך, ובסיומה של פרשת התוכחה הכללה. לפנינו במקור אחד. ויאמר משה אל העם במקור השני במקור אחד, התייצבו וראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום, כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. לא ברור אם הפסוק מדבר בלשון של הבטחה או בלשון של איסור. מה שעכשיו ראיתם את מצרים, אל תדאגו, התייצבו וראו את ישועת השם, לא תראו אותם יותר. ככה נראה הפשט. ואז, אין כאן איסור לא לשוב למצרים, אלא הבטחה שלא נראה את מצרים עוד. זה לא הפעם הראשונה במהלך של מצרים, הפעם הקודמת הייתה כאשר משה רבינו יוצא בחורי אף מעט פני פרעו, אחרי מכת החושך, כשפרעו אומר לו לא לראות יותר את פניו, אל תוסף ראות פניי, כי ביום ראותך פניי תמות. ומשה עונה לו, כן דיברת, לא אוסיף עוד ראות פניך. נכון? גומרים להתראות. מתראים עוד פעם במצרים, וירי ישראל את מצרים, אבל אתם לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. כאן לא ברור עדיין, והנטייה היא שזה יותר בכיוון של הבטחה. לא תראו אותם יותר. אין לכם מה לחשוש ממצרים, העם שחושש עכשיו שמצרים רודפים אחריהם, זה נגמר. בספר דברים, כשמתוארת מצוות מינוי המלך, מתואר גם האיסור להרבות סוס. וטעם האיסור של הרביית סוסים, רק לא ירבה לו סוסים, פרק י' ז' לפנינו במקור הנוסף, ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס, והשם אמר לכם, לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד. כאן זה כבר קצת משתנה, איפה השם אמר? בפסוק שקראנו מקודם, אין פסוק אחר. זאת אומרת, לא תוסיפון מקודם שראינו לראותם עוד עד עולם, מתורגם עכשיו על ידי המקרא עצמו, ללא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד. זה עובר עכשיו למימד של חיוב, של איסור, לא רק של הבטחה. נכון? והמלך בזה הוא ייבחן. אם הוא ירבה סוס, וחסד וזהב ירבה לו מאוד, הוא ירבה סוסים, כמו שכתוב שם בפרשת המלך, כי אז הוא יגרום להשיב את העם מצרימה. אם הוא ירבה לו נשים, אז יטו את לבבו. ולא יסור לבבו, זה הפסוקים של פרשת המלך. זה חוזר בפעם האחרונה לקראת סוף התורה, בסוף פרשת התוכחה. כשמגיעים לפסוק הנועל את כל פרשת הכללה של פרשת כי תבוא, אחרי הכל הכל, פרק ארוך מאוד בפסוק סמכה, והשיבך השם מצרים באוניות, בדרך אשר אמרתי לך, לא תוסיף עוד לראותה. את מי? את הדרך. בדרך אשר אמרתי לך, לא תוסיף עוד לראותה. והתמכרתם שם, במצרים, לאויביך, לעבדים ולשפחות, ואין קונה. זה תיאור מחריד. כלומר, תחזרו להיות עבדים, אבל הפעם אפילו להיות עבדים לא ירצו אתכם. אלא אין קונה. שוב, מדובר פה על הדרך, אשר אמרתי לך, לא תוסיף עוד לראותה. והאמירה הזאת, היא הייתה הקדמה לקריאת ים סוף. לשון אחר, לפני שעם ישראל יכול לשיר את השירה הזאת, ולומר, השם ימלוך לעולם ועד, ולהאמין בהשם ובמשה עבדו, הוא צריך בעצם לדעת שהוא לא יראה עוד את מצרים. מי כאן ואילך, כל התורה כולה היא מתח אדיר בשאלה אם נחזור או שנצא משם באמת. האם היציאה ממצרים הייתה יציאה אמיתית, ממשית, או שהעסק לא נגמר? רב הירש, ואני לא אכנס באריכות לדברים, דן כאן. הרב הירש דן כאן בשאלה, חשובה, שלא ניכנס לכולה, ואומר די בבירור, שעיקר העניין שלא לשוב, זה לא רק הלא לשוב הפיזי של הדרך הזאת. אחת ההוכחות המעניינות שלו, היא שבשבחה השם מצרים באוניות, בדרך אשר אמרתי לך, לא תוסיף עוד לראותה, לא שווים למצרים באוניות, זו לא הדרך, מארץ ישראל. השיבה הפיזית היא לא הנושא המרכזי, לפי דבריו, ואני לא נכנס בכלל לסוגיה של החזרה למצרים והאיסור לדור במצרים, אם הוא קיים ולא קיים, ומתי. זו סוגיה הלכתית גדולה. המסקנה שלו, ואולי נראה רק את הדברים בתחילתם ובסופם, ואני מקדים אותם לכל הדברים בהמשך, מיד נראה מדוע. אם הוא בא לאסור כאן את עצם החזרה למצרים, הוא מדבר על הפסוק של המלך, ולא ישיב את העם מצרימה, למען הרבות סוס, והשם אמר לכם, לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד. אם הוא בא לאסור כאן את עצם החזרה למצרים, היה עליו לומר, והשם אמר לכם, לא תשובו. כל הפעמים, וזו הדגשה מאוד חשובה, מדובר על הדרך. את הדרך הזאת לא תראה. לא תוסיפו ללכת בדרך הזאת. כל הזמן מדברים על הדרך שמובילה למצרים. כנגד זה לשוב בדרך הזה עוד מדגיש בבירור את הדרך או את האופן של החזרה. הוא מעריך בזה וטוען כך. אני עובר לפסקה השנייה. אכן מאז ראשית ההיסטוריה היהודית, הייתה מצרים ארץ מפלט לתושבי ארץ ישראל. אברהם הולך למצרים כי כבד הרעב בארץ. ומסיבה טובה, מבקש גם יצחק לרדת למצרים, ורק מצוותו המפורשת של השם מונעת אותו מהירידה. כל ישיבת ישראל במצרים נגרמה על ידי הרעב בארץ ישראל, והוא שהביא את בני יעקב למצרים פעמים אחדות כדי לקנות שם צורכי מזון. עושרה הטבעי של אדמת מצרים נתן לה אפוא יתרון על ארצות אחרות, והללו וארץ ישראל בייחוד נעשו תלויות במצרים. אני קורא את הדברים, הם פשוטים. זוהי איפה משמעות לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד. עכשיו חידוש גדול ופשוט. אל תשובו ללכת מארץ ישראל למצרים כדרך שנהגתם. כלומר, אל תרכשו שם את צורכי הכלל שארציכם אינה מספקת אותם. אל תביאו את עצמכם לכלל תלות במצרים. מלך ישראל שגאוותו על כוחו הצבאי הגדול חוטא בשתיים. הוא חוטא במישרין כי תפקידו הוא בתחום אחר. והוא חוטא בעקיפין, וכאן העיקר, הוא גורם שהוא ועמו יהיו תלויים במצרים. כי רק משם יוכל לספק סוסים לחיל פרשיו. אם מצרים תמנע ממנו את יצוא הסוסים, הרי הוא מובא. לכן עליו לדאוג תמיד להבנה טובה, לתנועה עירה עם מצרים, עם יבוא הסוסים, ובאות גם השקפות מצריות על דרכי מדינה ואורחות חיים. הוא מסכם, נמצא שהתורה אסרה את ההליכה למצרים בראש ובראשונה, כשהיא מעידה על התלות של ארץ ישראל במצרים. בסופה, שתשליט את מצרים על ארץ ישראל. הטענה הזאת של הדברים האלה בפירוש של הרב הירש, אני רוצה להישמח עליה קצת ולחרוג לרגע מן העניין, או לשנייה אחת לפני כן לעגן טיפ טיפה את הדברים. המתח בין מצרים הוא לא רק עם התרבות המצרית, הוא גם עם הטופוגרפיה המצרית, הוא מתח בין הארצות. לא כארץ מצרים היא, ארץ ישראל, היא שונה מהותית. במה? וכאן מאוד מהותי. במה היא שונה מהותית? בארץ ישראל למטר השמיים תשתה מים, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי. אבל שם הנילוס משקה את מצרים. המלחמה במצרים היא מלחמה בשאלה פילוסופית אמונית הכי גדולה שיש. מי השם אשר אשמע בקולו יטען פרעה? לא ידעתי את השם ולכן גם את ישראל לא אשלח. עצם ההגעה לארץ ישראל מול הארץ המצרית זה כבר בשורה גדולה. כאן יש ארץ שגדולתה היא התלות שלה בארץ אשר עיני השם אלוקיך בה. מראשית השנה ועד אחרית שנה וכו'. המהלך הזה גורם להבנה שבנביא אנחנו נגיע אל המיד, אגב עיסוק בסוגיה נבואית אחת חשובה מאוד שהיא תהיה עיקר עיוננו היום, שהחשש הגדול הוא לא רק לחזרה למצרים, אלא החשש הראשון הוא מההבאה את מצרים לארץ ישראל, גם תרבותית וגם מעשית פיזית. וכדי לברר את זה, והבירור של זה הוא חיוני, כי ללא זה נדמה לי שקשה להבין בכלל את כל מושג היציאה ממצרים. כדי לברר את זה אני מבקש לחרוג הפעם קצת, ולעסוק הפעם בסוגיה בספר מלכים. סוגיה בעלת רקע היסטורי חשוב מאוד מאוד, שעיון בה הוא פשוט עיון בפרק בנביא, במלכים, שעל פניו הוא קשה. אם נעיין בו בדברים ביחד, נדמה לי שאפשר ללמוד בו יסודות גדולים מאוד במה שפתחנו בו. אני מתכוון למה שלפנינו נמצא במקור 3 בפסוקים קצרים, מה שאנחנו נוהגים לכנות מסע שישק. אולי לפני שנקרא את הפסוקים, תיאור מהיר של התקופה, של המצב, ושל מה שכתוב בספר מלכים. מה שכתוב בספר מלכים, וזאת הקושייה הגדולה ביותר, הוא קצר ביותר. שישק, מלך מצרים, עולה על ירושלים, אני מתאר את האמור בנביא, מגיע למקדש ולוקח את מגיני הזהב. רחבעם מחליף במקום מגיני הזהב שהיו לו ושישק מלך מצרים לקח אותם ושם במקומם מגיני נחושת. ועל מגיני הנחושת ממונים שומרים, רצים, שלוקחים ומביאים את מגיני הנחושת לפי צרכיו ורצונו של המלך. פרשה קצרה ונראית לא כל כך עקרונית. הקושי שבה הוא לא מה שיש בה, אלא מה שאין בה. היסטורית, שישק הוא שמייסד את במושגים היסטוריים של שנייה אחת, השושלת ה-22 של מלכי מצרים. כבר בדברי הימים, שנגיע עוד רגע אחד לדברים, נראה ששישק לא עולה ממצרים כדי לקחת כמה מגיני זהב. זה נשמע דבר מוזר בכלל, ששישק המלך המצרי עולה לירושלים ולוקח מגיני זהב. בספר דברי הימים אנחנו נראה מיד ששישק מלך מצרים, אולי במקום בעל פה אפשר יהיה לראות את זה ישר בפנים, במקור 4. מקור 3 הוא מה שאמרתי כרגע בעל פה. ממש מילה במילה. במקור 4 כתוב כך. והיא כאחים מלכות רחבעם וחזקתו עזב את תורת השם וכל ישראל עמו. מצב מוסרי גרוע ביותר. והיא בשנה החמישית למלך רחבעם עלה שישק מלך מצרים על ירושלים כי מעלו בה השם. זה נכון. אבל איך הוא מגיע לירושלים? ב-1,200 רכב. וב-60,000 פרשים. ואין מספר לעם אשר באו עמו ממצרים לוביים, סוכיים וחושיים. בקיצר מלחמת עולם. מצרים, תזכורת מהירה של הדברים הכי פשוטים, היא המעצמה הגדולה ביותר בעולם. נכון, היא באה עכשיו להיכנס לירושלים, שלמה המלך כבר מת. ירושלים שהיא בעוצמה. אבל מצרים לא צריכה אין מספר לעם כדי לקחת כמה מגיני זהב. אני גם לא מבין מה יש לשישק להוציא את כל צבא מצרים עם 60,000 פרשים בשביל לקחת מנורה. מה הסיפור? ואם תסתכלו על הפסוקים במלאכים, זה מה שכתוב. והיא בשנה החמישית למלך רחבעם עלה שישק מלך מצרים על ירושלים. ויקח את אוצרות בית השם ואת אוצרות בית המלך ואת הכל לקח, ויקח את כל מגיני הזהב אשר עשה שלמה. ומכל סיפור מסע שישק, שעוד רגע נגיע להיסטוריה שלו, שני פסוקים מתוארים עכשיו במה עושה המלך רחבעם ממגיני הנחושת. והקורא את הדברים בספר מלאכים משוכנע שזה עיקר סיפור מסע שישק. אם נחזור לסוף מקור 4 בדברי הימים ב' בפרק י' ב', הפסוק האחרון הוא שכששישק בא עם כל המסה האדירה הזו למלחמה, וילכוד את ערי המצורות אשר ליהודה, זו תוספת שלא מופיעה בספר מלאכים, ויבוא עד ירושלים. קודם כל פה לא מופיע בכלל זכר בינתיים לנושא של מגיני הזהב. אבל מה שכן מופיע ולא מופיע במלאכים מחייב הבנה. שישק עולה ולוחד את כל ערי המצורות אשר ליהודה. וכאן אנחנו יכולים ליהנות מרקע היסטורי שיש לנו היום ברור לגמרי בלי שאלות, והרבה מאוד עשו על זה כל מיני דיונים, וחלקם לא תמיד כל כך מתואמים עם הכיוון שנדמה שצריך ללכת בו. העיר את עיניי בדברים ידידי פרופסור גרוסמן, מחזיק לו טובה על זה, בכל פרשת מסע שישק, נדמה לי שצריך לתת את הדעת על הרקע ההיסטורי של הדברים. במצרים נתגלה במקדש אמון קרנך. במצרים כתובת ענקית, ברורה לגמרי, ובה מתואר מסע שישק. שישק עולה על ארץ ישראל וכובש 150 ערים. עוד רגע נראה את המשך הפסוקים בדברי הימים, מהפסוקים בדברי הימים זה ברור לחלוטין ששישק הולך להמית חורבן טוטלי על ארץ ישראל. הוא מגיע וכובש את עזה, וכובש את גזר, ולגזר הזאת אני רוצה להגיע בהמשך, היא חשובה מאוד מאוד, נגיע אליה. הוא מגיע עד תענך ומגידו ובית שאן, וכובש 150 ערים בארץ. הוא מסיים בירושלים, והפסוקים הבאים בדברי הימים מתארים מה התרחש. לפני שאני נכנס אליהם, הקושי שבו אני רוצה לעסוק לפני הכל, זה מה קורה פה בספר מלכים. אל תזכיר את שישק. רחבעם הולך 17 שנה, רחבעם בנו של שלמה. בימיו מתפצלת המלוכה, נכון? זוכרים לירובעם ולרחבעם. בסדר. מכל 17 השנים האלו, חוץ מסיפור הפיצול, שהוא חשוב מאוד לכל ההמשך, ישראל ויהודה, לא מסופר בספר מלכים על תקופת רחבעם כלום, חוץ מסיפור מגיני הנחושת ומגיני הזהב. זה תיאור היסטורי של סיפור. שישק עולה, ואתה קורא את ספר מלכים, ונדמה לך שהיה איזה דיון בין שני ארכיטקטים על מגיני זהב ומגיני נחושת. זה כל הסיפור. תראו מה כתוב בדברי הימים. אני ממשיך במקור 5. שישק אם כן לחד את ערי המצורות אשר ליהודה. בסדר? אנחנו במקור 5. ושמעיה הנביא בא אל רחבעם ושרי יהודה אשר נאספו על ירושלים מפני שישק. קודם כל מה מתואר פה? ישיבת חירום תחופה אצל רחבעם המלך. זה כבר אחרי שירובעם מתפצל, עכשיו יש יהודה ובנימין, ויש עשרת השבטים עם ירובעם בנבט. בסדר? נלך לאט. ויאמר להם, כה אמר השם, אתם עזבתם אותי ואף אני עזבתי אתכם ביד שישק. כלומר, עזבתי אתכם. אבל עוד מעט נראה כמה עזבתי אתכם. ויקנאו שרי ישראל והמלך, שאיך היה כתוב לפני כן? שעזב את תורת השם וכל ישראל עמו, ויאמרו צדיק השם. ובראות השם כי נכנעו, היה דבר השם אל שמעיה לאמור, נכנעו, לא אשחיתם. כלומר, מה הייתה המגמה? להשחית אותם. ונתתי להם כמעט לפליטה, ולא תיתח חמתי בירושלים ביד שישק. כלומר, כן תיתח חמתי עד ירושלים, הרי הוא עושה את כל המסלול ומגיע לירושלים. ומה שמובא בספר מלכים, זה מה שקורה אחרי ישיבת הממשלה הזאת. עכשיו תראו מה קורה הלאה בדברי הימים. למה אני עושה את כל זה? הם נכנעו, אבל עוד לא לגמרי. וכאן העיקר. כי יהיו לו לעבדים. למי? למלך מצרים. וידעו עבודתי ועבודת ממלכות הארצות. שיעבדו עוד פעם את מצרים. ואז ידעו את ההבדל בין עבודתי לעבודתו. ואז ויעל שישק מלך מצרים על ירושלים, ויקח את אוצרות בית השם ואת אוצרות בית המלך, את הכל לקח, ויקח את מגיני הזהב אשר עשה שלמה, ויעש המלך רחבעם תחתיהם מגיני נחושת והפקיד על יד שרי הרצים השומרים פתח בית המלך, והיא מדי בו המלך בית השם, מקודם אגב הטריד אותי, מה הוא הולך לבית השם אם הוא עזב את השם? הוא נכנע, לכן הוא הולך עכשיו לבית השם. מדי בו המלך בית השם באו הרצים ונשאום והשיבום אל תא הרצים. לפני שאנחנו ממשיכים, אנחנו הרי חרגנו מן ההתחלה, אנחנו נחזור להתחלה בסוף. חרגנו מן הדברים ואנחנו לומדים עכשיו פרק בנביא. מסע שישק הוא אם כן מסע גדול מאוד שבו שישק בא להחריב את כל הארץ. על התיאור בדברי הימים אין לי כל קושייה. לא חשוב עכשיו כל הפרטים איפה הוא בא להחריב. ברור שהעיקר הוא ירושלים וברור שזו המגמה שלו. ומה שמסופר על מגיני הנחושת, במקום מגיני הזהב כנראה מתאר את המצב הרדוד, הירוד, שמתרחש אחרי ששישק עוזב את ירושלים ונכשל בתוכנית שלו לעשות חורבן מוחלט. עברית אחרת, לפני שממשיכים את ספר מלכים, לפני שממשיכים את מלכי ישראל ומלכי יהודה, אלמלא שמעיה הנביא עומד בישיבת הממשלה הזאת ואומר את דבר השם עכשיו, החורבן נעשה כאן. הוא נדחה. הוא נדחה עד למלך צדקיה, הוא נדחה עד לגדליה בן אחיקם, הוא נדחה עד לסוף ספר מלכים. אבל כאן הוא היה צריך להתרחש. מה קרה פה? אז למה זה כל כך חשוב, הסיפור של מגיני הזהב של שלמה? למה שלמה ומגיני הזהב אשר עשה שלמה כל כך חשובים לשישק? הוא לוקח אותם ורחבעם עושה תחתם מגיני נחושת. למה אין פה כלום על כל המלחמה, ולמה יש פה פרט שנראה כל כך לא חשוב? אי אפשר להתקדם פה בלי לזכור את הרקע כולו. שישק עולה על ארץ ישראל בשנה החמישית לרחבעם. זאת אומרת, המקדש בנוי מעט מאוד זמן. שלמה המלך מת, רחבעם מיד נכנס לסיבוכים פנימיים. שלמה המלך מת כאשר המצב הבינלאומי הוא אידיאלי. אין מצב אידיאלי יותר שמתואר באיזושהי תקופה. מלכת שבא וחירה מלך צור, ועוד דבר חשוב מאוד בעיקר, מצרים. בת פרעו. בת פרעו, אשת שלמה. יש מדרש ידוע בחז"ל, שעד שלא נכנסתי לתוך הפרשה הזאת, תמיד ראיתי אותו כמדרש. מדרש, רעיון. אני ממשיך לראות אותו כרעיון, אבל העיגון המעשי שלו, שלא נגמר בספר מלכים, שממשיך הלאה כל ההיסטוריה, דרך החשמונאים וההמשך, ואני מקווה שנגיע לזה הלאה, הוא מדהים. המדרש מתאר מה קורה כששלמה נושא את בת פרעה. שלמה לוקח את בת פרעה כשממלכתו נכונה מאוד. הוא לוקח את בת פרעה כנישואים דיפלומטיים ברורים. חייבים להיכנס רגע לראש. שלמה עושה המון נישואים דיפלומטיים. 1,000 נשים. אבל צריך להבין, הנישואים הדיפלומטיים בכל המקרא כולו לא מגיעים אפילו פעם אחת לרמה הזאת של בת פרעה. זה חיבור ישיר עם מלך העולם. כאן, כביכול. עם מלך מצרים. חז"ל אומרים כך, אמר רבי יצחק במקור 6, בשעה שנשא שלמה את בת פרעה, ירד גבריאל ונעץ קנה בים והעלה סרטון ועליו נבנה כרך גדול שברומי. הרעיון הוא ברור. הרעיון הוא שלמה המלך, אתה בחוכמתך יוצא מנקודת הנחה שאתה עושה מהלך נכון. ואנחנו נראה עוד רגע בפסוקים שלשלמה, לפחות בחלק של בת פרעה, בפסוקים של בת פרעה, המקרא מתאר בצורה הברורה ביותר עד כמה מגמתו של שלמה היא טהורה. באמת. נשב איתו את לבבו, זה מופיע אחר כך במקרא. של בת פרעה, טהורה, מדינית, אבל נטולת דברים אחרים בכלל. ובכל זאת, בשעה שנשא שלמה את בת פרעה, יורד גבריאל נועץ קנה בים ובמכה אחת מעבירים אותנו חז"ל לכל ההיסטוריה. ועליו נבנה כרך גדול של רומי. בוא נחזור רק רגע למה קרה פשט מקרא כשנעשה שלמה את בת פרעה. מקור שבע. ויתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, ויקח את בת פרעה, ויביאה אל עיר דוד, עד קלותו לבנות את ביתו ואת בית השם ואת חומת ירושלים סביב. הוא לוקח את בת פרעה מיד עם תחילת תוכנית בניית המקדש. המקדש הזה צריך להיות בית תפילה לכל העמים. פה צריך ליצור גאולה ומלכות שתביא את כל העמים. משתפים בו את חירם מלך צור ואת מלכת שבא, וגם למצרים צריך להגיע. את בת פרעה שמים בעיר דוד, אבל רק עד קלותו לבנות את ביתו ואת בית השם. מה הוא עושה אז? מיד כשהוא סיים, אך בת פרעה עלתה מעיר דוד אל ביתה אשר בנה לה, אז בנה את המילו. בסדר? הוא מעלה אותה מעיר דוד ובונה את המילו. בדברי הימים כתוב בפירוש שהוא מעלה אותה מעיר דוד כי אמר איך תהיה בת פרעה אצל ארון השם. אז הוא מוציא מעיר דוד את הארמון של בת פרעה ליישוב מחוץ לחומות, אל מעל עיר דוד. בסדר? הוא מתחתן עם בת פרעה, ומה הוא מקבל בתמורה? בהמשך מקור שבע מצד ימין למטה. פרעה מלך מצרים עלה, וילכוד את גזר, וישרפה באש. ואת הכנעני היושב בעיר הרג, ויתנה שילוחים לביתו, בסוף הפסוק הוא נורא, אשת שלמה. אפשר להגיד בת פרעה כמה שרוצים, אבל הביטוי הזה הוא כבר קצת מוגזם. אני מכיר רחל אשת יעקב. אבל אשת שלמה זה כבר התייחסות מקראית ברורה. אבל שלמה מקבל נדוניה. הנדוניה היא נדוניה יקרה מאוד, גזר. גזר הזאת במילה אחת, בבית הראשון, היא העיר השנייה בגודלה בארץ ישראל. עיר הממלכה השנייה בגודלה. עיר אדירה. עוד מעט נראה מה קורה לגזר. פרעה לוקח את גזר, שורף אותה באש, ויש לזה חשיבות. את גזר מורישים, כובשים, בזמן יהושע. אפרים מקבלים את גזר, ומי שזוכרים, בתחילת ספר שופטים מופיעה רשימה של מקומות מרכזיים שכבשו, אבל לא הורישו את הכנעני, ואז הכנענים השתלטו גם מנטלית ותרבותית וגם מדינית. המקום המרכזי שם הוא גזר. הכנענים מתחילים לעשות צרות. פרעה לוקח את גזר ונותן אותה לשלמה. אז הוא צריך להבין מה זה עושה פוליטית. כששלמה לוקח את בת פרעה, אני לא בטוח שזה עשה נעים לכל עם ישראל. יכול להיות שהייתה הרבה התנגדות. לא רק יכול להיות, בואו תראו את הפסוק. פסוק שני במקור שמונה, מצד שמאל. מה עשה במקור שמונה בפסוק הראשון שלמה כשהוא נתן לבת פרעה את הבית? מה הוא עשה? אז בנה את המילו. נכון? שוב, מקור שמונה, הפסוק הראשון, מלכים א' ת'. אך בת פרעה עלתה מעיר דוד אל ביתה אשר בנה לה, אז בנה את המילו. עכשיו בוא נראה מה קורה הלאה. מתחיל מרד בימי שלמה. המרד מדוכה. אבל הוא לא מדוכה לעד. הוא מדוכה עד מות שלמה, עוד מעט הוא יתפרץ. וירובעם בנבט אפרתי מן הצרידה, ושם אמו צרועה, אישה אלמנה, עבד לשלמה, וירם יד במלך. וזה הדבר אשר הרים יד במלך שלמה, בנה את המילו, סגר את פרץ עיר דוד. אני לא יודע מה זה המילו, לא רוצה להיכנס בכלל לשאלה, יש פה כל מיני שיטות, לא חשוב לי. דבר אחד ברור לי. מה הסיפור שסביבו מתחיל המרד? בניית המילו. מתי בונים את המילו? כשמעלים את בת פרעה מעיר דוד. חז"ל תיארו את המרידה. מקור 9. אמר רבי יוחנן, מפני מה זכה ירובעם למלכות? זו גמרא מרתקת. וירובעם הגיע להיות מלך. ירובעם בנבט שחטא והחטיא את ישראל. זכה למלכות, צדק. מפני שהוכיח את שלמה. איפה ראינו שהוא הוכיח אותו? עוד שנייה. ומפני מה נענש? אז למה הוא נענש ירובעם בנבט שלא יהיה לו שום זכר ושום שריד? מפני שהוכיחו ברבים. הוא פגע בו. כלומר, בתוכן ירובעם בנבט צודק או טועה? צודק. ומה הוא טועה? בדרך, בצורה. איפה רואים את זה חז"ל? שנאמר, וזה הדבר אשר הרים יד במלך שלמה, בנה את המילו, סגר את פרץ עיר דוד אביו. מה זה קשור? אמר לו, תקשיבו מהי ההוכחה שמוכיח ירובעם העבד את שלמה המלך. דוד אביך פרץ פרצות בחומה כדי שיעלו ישראל הרגל. ואתה גדרת אותם כדי לעשות אנגריה לבת פרעה. ירובעם בן נבט הולך למרוד. כשרוצים למרוד צריכים למצוא עילה שתתפוס את העם. זה לא בעל ריק. הטענה הזו היא טענה אדירה. דוד אביך פרץ פרצות בחומה כדי שיעלו ישראל הרגל לאן? דוד אבי לא בנה מקדש בכלל. אני בונה. על מה אתם מדברים? על בת פרעה? אתה כן בנית המקדש, אבל אתה מפיל עלינו, תראה, זה מין עולם אחר לגמרי. אתה עושה אנגריה. אנגריה זה ביטוי שמופיע כמה פעמים בחז"ל בצורה מאוד שלילית. אתה מטיל על כולנו מס. זו טענה כלכלית פשוטה. אתה משעבד את כולנו לטובת חיי האושר שאתה מתחיל לחיות. אתה מתחיל ליצור איזה מין אושר כזה שסיעו מתבטא בבת פרעה, ואנחנו צריכים לסבול. ירובעם מורד. מה עושה שלמה? שלמה חכם מכל אדם. והוא מהר מאוד יודע מה עושים עם אדם שמורד, לא זורקים אותו. ממנים אותו שר. ועושים אותו שר על סבל בית ישראל. הוא יהיה אחראי על סבל בית יוסף. הוא עושה אותו לשר, אוצר חשוב. הוא מתמנה לשר, אבל לאט לאט שלמה לא מצליח לתפקד איתו. ירובעם ממשיך את המרידות, שלמה בורח, רודף אחריו. מה עושה ירובעם? מקור 8 אחרון, פסוק 3 במקור 8, כאן הכל מתחיל. ויבקש שלמה להמית את ירובעם. ויקום ירובעם ויברח מצרים אל שישק מלך מצרים, ויהי במצרים עד מות שלמה. מה קורה במות שלמה? במות שלמה שישק עולה על הארץ. מי זה שישק? לא שמים לב. שישק הוא זה שבא בנישואין עם פרעה מלך מצרים ונהיה המלך הבא. עברית אחרת, זה הגיס שלו. שלמה לוקח את בת פרעה, מקבל כנדוניה את גזר, ועכשיו מאוד מובן מה נותן את גזר. העיר הממלכתית הענקית השנייה בגודלה, ויושבים בכנענים והורסים את המדינה. בא פרעה באיזה מין תרועת הירואיות ניצחונית כזאת מוחלטת של מנכ״ל העולם, ומגיש אותה שרופה, וישרפה באש. ושלמה בא אל העם ואומר להם, על מה אתם מדברים? על איזה מס? תראו מה אני מרוויח מבת פרעה. בכתובת שישק. עובר שישק מעזה לגזר. ולוקח את הנדוניה חזרה. כל מסע שישק הוא בירור קצר עם חוכמתו של שלמה בלקיחת בת פרעה. איך ממשיכים חז"ל במקור 6? ואמר רבי יצחק, מפני מה לא נתגלו טעמי תורה? שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן, נכשל בהן גדול העולם. שומעים איזה ביטוי על שלמה המלך? גדול העולם. כתיב לא ירבה לו נשים, אמר שלמה, אני ארבה ולא אסור. וכתיב היה לעת זקנת שלמה, נשיו היטו את לבבו. כתיב לא ירבה לו סוסים, ואמר שלמה, אני ארבה ולא אשיב. כתיב ותצא מרכבה ממצרים 6. ההיגיון הפוליטי הצרוף של שלמה המלך הוא הברור ביותר. אם מות שלמה עולה ירובעם חזרה ומקים את הממלכה שלו, אולי הוא בעצם קצת בוגד עכשיו בשישק. הוא הולך למלא את האינטרס שלו, זה לא חשוב עכשיו. עכשיו שישק עולה על ארץ ישראל, אבל מגיע לעיקר. הוא מגיע סוף סוף למגיני הזהב אשר עשה שלמה. את זה הוא מחפש. וכאן העיקר. מרגע זה התחיל החורבן. מרגע זה, איך קוראים לזה היום? זה זמן שאול. מעכשיו אלה מגיני נחושת. אין יותר מגיני זהב. ולא סתם מגיני נחושת. כשהיו מגיני זהב במקדש, לא היו עליהם שומרים, ולא היה מסביבם שבק, לא היה כלום. על כל מגן נחושת, יש פלוגת שומרים. רצים, מביאים, לוקחים. כשילדים רואים כל כך הרבה שומרים, הם מתפעלים מהעוצמה, אבל אנחנו יודעים שזה מעיד בדיוק על ההפך. רבעם בעצם סיים. כי כשנשא שלמה את בת פרעה, הוא קבע את מה שביקשה התורה לא לקבוע לעולם. ההסתמכות במשהו על מצרים היא לא לצאת ממצרים. הגאולה היא לא להקים את המקדש. הגאולה היא להקים את המקדש ולא להביא אליו את בת פרעה. יש דבר מרתק בסוף ספר שמות. ספר שמות נקרא ספר הגלות והגאולה. כך קורא לו הרמב"ן. זו אמת גדולה, פשוטה בכל הספר. ספר הגלות והגאולה מתחיל מהגלות הפשוטה והולכת הגאולה ונוצרת. נכון? יוצאים ממצרים, אבל יציאת מצרים זו עוד לא הגאולה. כי הגאולה צריכה להיות הגאולה ממצרים, מפרעו. מה זה להיגאל ממצרים? להיגאל ממצרים זה להיגאל ממי שאמר מי השם אשר ישמע בקולו. למה יש פרעו בעולם? כי כל עוד יש מי שאומר שאין השם בעולם, אז הוא זה שיכול חלילה להחליף אותו. לכן הוא יכול לרדות בי. לכן גם את ישראל לא השלח. בעולם שאין אלוהים, כל פרעו יכול להפוך להיות אלוהים אחרים. וכולנו יכולים להיות עבדיו. את פרעו, את הפרעוניות, צריך למגר. הפרעוניות הזאת לא עולה לבית המקדש בנבואתו של זכריה, ממלכת מצרים שלא עולה, כי היא לא יכולה לקבל את שם השם הזה. את מצרים רואים מת על שפת הים, כי המצריות הזאת שקובעת אין השם בארץ, היא המצריות הזאת שקובעת שלא צריך למטר השמיים לשתות מים, כי הטבע הוא זה שגורם את הכל. לא לשוב בדרך הזה, זה לא לשוב רק טכנית. לא לשוב בדרך הזה פירושו לא לטעות. אתה יכול להקים את המדינה ולהקים את ירושלים ולהקים את המקדש ולהחזיר את כל הגלגל אחורה דווקא. בספר שמות זה מרתק. משה רבינו מוציא את העם ממצרים, מקבלים את התורה, ממשיך הרמב"ן, ולקבל את התורה זה עוד לא סוף הגאולה. כי הרי שוב, מה רצה פרעה להגיד? אין השם. מה צריך עכשיו לעשות? להשרות שכינה בעולם. איך עושים את זה? מקימים משכן. אומר הרמב"ן, לכן מסתיים ספר שמות בפסוק, וכבוד השם מלא את המשכן. זה נפלא, אבל זה לא הסיום של ספר שמות. אני ציטטתי את הרמב"ן מתחילת ספר שמות. כך הרמב"ן פותח את ההקדמה לספר שמות. ספר שמות מסתיים אחרת, זה דבר מרתק, נתתי דעתי עליו בזמן האחרון. אחרי שמשה מקים את המשכן, אחרי שמשה מקים את החצר סביב ואת המזבח, אחרי שמגיעה הגאולה וכבוד השם מלא את המשכן, מופיע הפסוק הבא, שהוא בעצם הטרגדיה האישית הגדולה ביותר של משה. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן. אני משוכנע שאילו סופר בן זמננו היה צריך לתאר את הפסוקים האחרונים, הוא היה אומר שסופה של הגאולה של העם מלווה יחד עם הגלות האישית הזאת, הטרגדיה של משה כביכול. אבל זה מדהים כשחושבים על זה לעומק. זה אגב הספר היחיד, ספר הגאולה, שמסתיים בחוסר יכולת. ספר בראשית מסתיים ב-happy end. על ברכיו של יוסף יושבים הנכדים והנינים, מריבאים, חימישים, הוא רואה של אישי, הכל נהדר. ספר ויקרא וחוקותיי, הכל בסדר. ספר דברים לעיני כל... ספר הגאולה מסתיים בלא יכול משה. עד כדי כך הוא לא יכול, שצריך לקרוא לו. ולכן תחילת ספר ויקרא זה, ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד. מוריי ורבותיי, הראייה הנכונה היא בדיוק ההפך. ספר הגאולה הוא לא שמשה הקים את המשכן. הגאולה האמיתית היא שמי שהקים את המשכן, לא חש לשנייה אחת שהוא יכול לעשות משהו אלמלא הקדוש ברוך הוא נותן לו לעשות את זה. החירות של משה היא בתחושה שהוא כלום. פעם, ואז הכניס לקורות החיים שלו, הקמתי את המשכן. ספר שמות מסתיים במשה הקים את המשכן, ואז כתוב, ואם אתה ריבונו של עולם לא קורא לי, לי אין רשות לזוז מילימטר. אני לא יכול. אתם זוכרים שבויקרא יש א' זעירה, קטנה בהתחלה. חז"ל אומרים כי הפסוק הוא כמו ויקר, במקרה. מה זה בא? כבר להגיד דבר פשוט. משה רבינו באמת חושב שלא מגיע לו להיכנס. זה לא שהוא ידע שפה צריך להיות ענב. אז עכשיו עובדים על הענובה. הוא באמת לא חשב שצריך לראות, מה פתאום מגיע לו להיכנס? הוא לא הבין על מה מדברים לכם. אם יקראו לי זה במקרה. זה לא שלי המשכן. אגב, כך מסתיים ספר הגאולה, ובדיוק כך הוא מתחיל. מגיע הקודש ברוך הוא לחפש מנהיג לעם. הוא מגיע אל משה ושואל את משה, נו, אולי תספר משהו על עצמך. קצת קורות חיים, רזומה. משה רבינו אומר, יש לי. מי אנוכי? אמרתי בזמן האחרון לעצמי, מי אנוכי, אם היום היו שואלים שאלה כזאת, התשובה הייתה מן הסתם בסגנון כזה, אל תגיד ככה. אם איזה תלמיד היה בא ואומר מי אנוכי, הייתי אומר לו, זה דימוי עצמי נמוך. זה בוא נעבוד על החיזוק, אתה בחור מוכשר, אתה נפלא, אתה... כמו איש רבינו. אומר הקדוש ברוך הוא, באמת נפלא, אתה כלום, אתה צודק, חיפשתי מישהו שבאמת יודע את זה, לכן כי אהיה עמך. אתה פנוי לגמרי, אני יכול להיות איתך. תמיד אני מחפש מישהו, אבל כל אחד יש לו קצת משלו, גם הוא קצת אל זר. גם הוא תופס איזה רבע משרה אלוקית להבדיל. אז איך אני יכול להיכנס? הרי כדי להוציא את ישראל ממצרים יש תנאי. ועברתי והיכיתי בארץ מצרים, אני השם, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני ולא אחר, אני השם. איך אני השם? הרי יש משה. לא, אני מחפש שליח ששמו לא יופיע. שהוא לא קיים. שהוא כלי. שהוא בטא לגמרי. הנה מי אנחנו. הגאולה היא לא להקים משכן. השראת השכינה יכולה להיות רק אם אני שהקמתי את המשכן לא יכול להיכנס אליו. כי שכן עליו הענן. ולא כי אני מחכה שיקראו לי, אבל אני עכשיו עושה תרגיל בענווה. יש כאלה דברים. קראים את היהודי שאמר שכתוב במשנה שכל מי שבורח מן הכבוד סוף הכבוד לבוא, והוא אומר אני כבר בורח כל כך הרבה זמן והוא לא הגיע. בורח, הוא לא הגיע, אז אמרו לו שהוא כנראה מסובב את הראש אחורה לחפש. ולא, ולא יכול ויזכר אל משה וידבר אל השם, הוא בכלל לא מבין שקוראים לו. זה לא עניין של הנבר. זה עצם התפיסה שאני ריבונו של עולם תלוי רק בך. ממילא אין לי שום אל אחר. ממילא גם אין לי פרעו. ממילא אין לי שום צורך בשום תלות. ממילא אני לא צריך כלום. ממילא כשנשא שלמה את בת פרעו, ירד גבריאל ונעץ קנה בים ועלה סרטון ועליו הוקם כרך גדול של רון. המלך ייבחן בדבר אחד. אם הוא יתפוס שהוא לעולם לא יתחבר עם התפיסה המצרית. כי התפיסה המצרית אומרת טבע. והתפיסה האנטי-מצרית אומרת אין טבע. כל פירור טבע זה ניסיך שבכל יום אימנו תמיד. כל הבירורים מההתחלה זה שעל כל עשייה אלוקית יטען פרעו גם החרטומים יכולים. לאט לאט מסבירים לו. במצרים אצבע על הים יד כמה 50, 200, 250. צריך להבין את זה. לאט, לאט. יש איזה עוד המשך אחד. והזמן קצר ואני רוצה לגעת בעוד נקודה אחת. לא עוד נקודה. היא ההמשך הישיר של זה. מסע שישק הוא מסע ארוך. אבל ספר מלכים מבקש מאיתנו ללמוד לא היסטוריה. אלא ספר מלכים הוא נבואה ונבואה שהוצרכה לדורות נכתבה. בספר מלכים מתאר את מסע שישק כדי לבדוק את השישק שיש בכל אחד מאיתנו. האם גם אנחנו קורטים ברית עם איזשהו פרעו פנימי, שאחר כך יכול להתהפך להיות שישק? האם גם אנחנו בונים על גזר שמתחסלת על ידי פרעו וחוזרת אחר כך בסיבוב לשישק? זה לשאת את בת פרעו. לכן קורא לבת פרעו המספר המקראי אשת שלמה. אתה יכול לטעון שלא, שלמה המלך, אבל זה כבר חיבור. גזר מופיעה עוד פעם אחת על במת ההיסטוריה. זו עיר מרתקת שאין לה כמעט זכר. נמצאו בה לוח גזר בחפירות, כל מיני דברים. היא מופיעה עוד פעם בסוף ספר חשמונאים, בבית שני. והיא שוב עיר מלוכה ענקית, כיוון שעסקנו קצת היום בתולדות עולם, עוד פרט אחד ובו אנחנו עומדים. אני הגעתי לזה כי הייתי צריך בערב פסח, סיבה מסוימת, להגיע לקיבוץ גזר. ולא מודה, לא הכרתי. רציתי ללמוד את גזר. זכרתי שגזר תופיע שוב. והנה היא מופיעה. תראו עד כמה הדברים מחוברים. ספר חשמונאים, אני חוזר במהירות, סוף ספר חשמונאים א'. מתתיהו כבר מת, נשאר שמעון, הבן היחיד מחמשת הבנים. דור שני לבית מתתיהו. לשמעון נשארו שני בנים, יוחנן ויהודה. שמעון כהן גדול יושב בירושלים. יוחנן המצביא באופן טבעי יושב במקום השני בגודלו, בגזר. עוד מעט נגיע הלאה. אנטיוכוס המלך, כל הפסוקים לפניכם, אני אקרא רק חלק מהם ובמהירות רבה. אנטיוכוס המלך עונה על דור ביום השני, ואנטיוכוס מגיע למסע ומתן עם שמעון הכהן הגדול. מסע ומתן עם איום. הוא דורש ממנו את כל הערים שהם לקחו. באותם ימים ממלכת החשמונאים הולכת ומתפרסת על שטחים אדירים. אחרי המלחמה הזאת היא מגיעה לגדלים שאנחנו לא הכרנו בשום שלב אחר בהיסטוריה, גם לא אצל שלמה. עד הרי מואב. היא מתפרסת לאורך ולרוחב. זו כבר לא ממלכת חשמונאים של בית מתתיהו שנמצאת ככה מסביב לירושלים. המלך אנטיוכוס שולח שליח, אני אומר את זה מהיר מאוד, הפסוקים לפניכם, חלקם ברובם. המלך אנטיוכוס שולח שליח, כנדביוס היווני. השליח הזה מגיע לירושלים, והוא דורש את הערים חזרה. ואתה השיבו את הערים אשר לקחתם ואת המקומות, מסי המקומות אשר הסתררתם וכו'. הטנביוס הזה, הטנביוס, מגיע לירושלים, ויבוא הטנביוס, אוהב המלך לירושלים, בפסוק למד ב', במשפט למד ב', הוא רואה את כבוד שמעון ואת כל מערכת הכלים עם כלי הזהב וכלי הכסף, ואת המעמד הגדול והשתומם. הוא המום מהעוצמה של ממלכת חשמונאים. בסדר? הכהן הגדול הוא גם המלך הרי. זו הבעיה אצל החשמונאים. נמשיך. שמעון עונה לו, תראו איזה יופי. לא ארץ נוכריה לקחנו, לא ברכוש נוכרי משלנו, נחלת אבותינו אשר בידי אויבינו בעת מן העיתים, בלא משפט נכבשה. זו עוצמה. זה שלנו. ואנחנו כאשר הייתה לנו את השיבונו את נחלת אבותינו. ועל יפו וגזר תדרוש. ואם את המלחמה. הוא שומע את הדברים וחוזר אל המלך בכעס גדול. יוחנן עולה מגזר, מודיע לשמעון על מה שכנדביוס, המצביע היווני פועל. שמעון קורא לשני בניו הגדולים, יוחנן ויהודה, ואומר להם את הנאום שלו, אני זקנתי, אתם בחסדי השם תלחמו והשם יעזור. עמודה שמאלי. ויתקעו בחצוצרות וינגף כנדביוס ומחנהו ויפלו מהם חללים והנשארים ברחו למבצר. יהודה נפצע, יוחנן חוזר לגזר, בסדר? מגיעים למגדלים אשר בשדות אשדוד, שורפים אותה באש. ומנצחים את יוון ניצחון טוטלי. מה עושים אחרי ניצחון? עושים טיול בממלכה. אבל אז קורה הדבר הבא. יש עוד הרבה עשרות שנים לממלכת חשמונאי. אנחנו זוכרים את סוף ממלכת חשמונאי? אורדוס. סוף ממלכת חשמונאי זה התבוללות מוחלטת. סוף ממלכת חשמונאי זה רומי. סוף ממלכת חשמונאי קובעת קביעה הלכתית מעניינת מאוד. בקביעה ההלכתית הזאת נאמר שכל מי שאומר שהוא מבית חשמונאי הוא עבד. מפני שהוא קשור לתוך הרומאים שהתערבבו פה. הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים בספר חשמונאים נישואים דיפלומטיים. כמו אצל שלמה. זה עכשיו. יש עוצמה. והנה פוגשים חתן של שמעון הכהן הגדול. תלמי בן חבוב. שמו מעיד עליו שהוא לא נשמע דווקא מזקני צפה. תלמי בן חבוב. שם יווני, קלאסי. הופקד שר צבא בערבות יריחו, והיא לו כסף וזהב הרבה, כי היה חתן הכהן הגדול. גיס של יוחנן ויהודה, חתן של שמעון. נכון? למה מתחתנים איתו? זה כדאי במערכת הקשרים. מה קורה? הוא מקבל את יריחו, והגבה ליבו ויחפוץ לכבוש את הארץ. ויבעת במרמה על שמעון ועל בניו לאבדם. ושמעון היה עובר את הערים אשר בארץ וידאג לצורכיהם, וירד ליריחו הוא ומתיתיהו ויהודה בניו. מתיתיהו הוא הנכד, שלא השתתף מקודם במלחמה, הוא צעיר יותר. בסדר? הוא ומתיתיהו ויהודה בניו, יהודה הפצוע. יוחנן לא נמצא. איפה יוחנן? בגזר. נכון? הוא יושב בגזר. ויקבל אותם בן חבובו במרמה אל המבצר הנקרא דוק, זה מבצר דוק. הוא משקר בכף את שמעון הכהן הגדול, קם, הורג אותו, את שמעון, את יהודה ואת מתיתיהו ואחדים מנערם. וכאן בעצם הוא רוצה לחסל את ממלכת החשמונאים. פסוק י' ז', ויכתוב י' ח', ויכתוב תלמי את הדבר הזה וישלח אל המלך, אל מי? לאנטיוכוס. כי ישלח לו חי לעזר ומסר את הארץ לו ואת הערים. כלומר, מי בעצם גורם לממלכת חשמונאי להתפרק? לא אנטיוכוס. החתן היווני. תלמי בן חבובו. אז הוא שולח שליחים לאנטיוכוס, ושליחים אחרים הוא שולח לאן? לגזר, כי צריך עוד לחסל את יוחנן. שם התפתחת המלחמה האחרונה, ויוחנן מחסל אותו במלחמה. תלמי בן חבוב הוא מפסיד. אבל מי שרואה אחר כך את המשך דברי החשמונאים, יודע שמכאן ואילך, כמו במגיני הנחושת אז, זה כבר זמן שאול. ברגע הזה, רומי נכנסת לתמונה. יש עוד 100 שנה עד שהיא תופיע. יותר. אבל ממלכת חשמונאי נגנבה. כשנשא שלמה את בת פרעה, ירד גבריאל ונעץ קנה בים והעלה סרטון. ולא רואים את הסרטון, סוחים לתוכו. ועליו נבנה כרך גדול של רומי. כאן הוא נבנה. באותה נדוניה שקיבל שלמה. בשביל בת פרעה. מתחסלת בעצם ממלכת החשמונאים. את אשר ראיתם את מצרים, לא תוסיפון לראותם עוד עד עולם, הופך בספר דברים מהבטחה לאיסור גמור. כל יציאת מצרים נבחנת בכוח לא לשאת את בת פרעה. ברגע שבת פרעה נכנסת לתמונה, גם אם מוציאים אותה מעיר דוד, גם אם מפרידים בין הקודש לחול, ויש ארון השם לצדיקים בעיר דוד, ובת פרעה בבית עם המילו, שום דבר לא עוזר. מרגע זה ואילך, לא יצאת ממצרים. שני מקראות נתגלה טעמם, ונכשל בהם גדול העולם. אין לנו עוד חג, חוץ מפסח, שלא מסתיים עד סוף השנה בפסח הבא. רק בפסח יש לנו גם לפני וגם אחרי הלכות פסח. יש ביטול חמץ ובדיקת חמץ, זה לא מתחיל בפסח. וכל השנה יש חמץ שעבר עליו הפסח. לצאת ממצרים זה לא סיפור של פסח. לצאת ממצרים זה סיפור שמתברר מפסח הזה ועד הפסח הבא עלינו לטובה. הבירור הזה נעשה דווקא ברגעים הגדולים שהמקדש מוקם כמו המשכן של משה, ונבחן למבחן אם תאמר פה עכשיו לא יכול, או שתכרות עכשיו את הברית עם בת פרעה. ערב טוב.